טוב, יפה. אז מה דיברנו פעם קודמת? אני אעשה קצת תזכורת ונתחיל בעזרת השם, בסדר? טוב, אז מה שאנחנו רוצים להתחיל סוף סוף, זה כבר אנחנו אוטוטו מתקרבים, נראה אם נצליח היום, זה לדבר על, כן, אנחנו בהקדמה, אנחנו בתחילת מידת הזהירות, וכמו שאמרנו, כל המידות מחולקות לחלקים. זאת אומרת, יש את התיאור של המידה, אני חושבת שאמרתי את זה בתחילת שנה, אבל אני אחזור, בסדר? בהתחלה יש לנו את ביאור המידה. זה כמו לנסות להבין מה זאת המדרשה. בפעם הראשונה ששמעת על המדרשה, מה עשית? עשית בירורים כזה. מה זה המדרשה הזאת? מי מלמד שם אולי? אבל באופן ממש ממש כללי, מה הרוח? בסדר? ביאור המידה זה מה הרוח של זה. כנראה שלא צריך. אז באמת זה השלב הראשון. השלב הראשון זה איזשהו תיאור, מה הרוח של המידה הזאת, מה היא רוצה להביא לנו. ואני חושבת שבשיעורים האחרונים שדיברנו על ביאור המידה, ניסינו להבין מה זאת הזהירות הזאת, מה זה אומר התבוננות ופיקוח, מה זה אומר באופן כן כללי, איזשהו תיאור, בסדר? החלק הבא בעזרת השם יהיה כבר החלקים, בסדר? או, רק שנייה, כן, בביאור חלקי הזהירות, זאת אומרת, ממש ממה זה מורכב. אז במדרשה, מעבר לרוח, מה החלקים שלה? יש מלמדים, יש תלמידות, יש שעות שלומדים, יש פעילויות, מה הם החלקים של המידה הזאת, בסדר? אתם איתנו? עוד לא, מושגת מה עד שתתבשלו. והחלק השלישי זה באמת, הראשון זה התיאור, בביאור מידת הזהירות. החלק השני זה באמת החלקים, איך זה נראה, כמו שאנחנו שוב מתארים, רוח המדרשה זה התיאור, החלקים זה התלמידות, המורים, סדר היום, פעילויות שיש, זה החלקים, בסדר? והחלק השלישי זה איך קונים את המידה, בדרך קניית הזהירות, בדרכי קניית הזהירות. איך אני אקנה את זה? איך מתקבלים למדרשה? מה הפעולות שצריך לעשות כדי להתקבל לכאן? באים? אין רעיון קבל, אין כלום. בטחה. מה שבא לי, בא לי. מה?
אין לי שאלה, אבל
לא.
אין, רעיון
היכרות,
כאילו, זה לא...
מצוין. לא נורא, לא נורא. עדיין מתאים לי למשל, עדיין מתאים לי למשל. זאת אומרת, איך נכנסים לפה? הולכים אלה, כן, הרבנית עושה את זה?
כן.
הרבנית עושה רעיון קבלה, ונכנסים, ומקבלים לוזים ועניינים, ומתחילים. ואיך אני אעשה שלא, שאני לא אפסיד את ההזדמנות להיכנס למדרשה? איך אני אעשה את זה? זה החלק הרביעי. כן, בביאור המפסידים. מה זה מפסידים? הדברים שיגרמו לי בכלל לא לצלוח את השייכות למדרשה. עכשיו אני מדברת ברמה הטכנית, מה יגרום לי להפסיד את השנה הזו? מפסיד ראשון הכי הכי קריטי, אם אני לא אבוא, בסדר? אם אני לא אבוא, אז אני... או, כן, עוד משהו שיגרום לי להפסיד את המדרשה, שאני אהיה רשומה, אבל בפועל אני לא אכנס בכלל לשום דבר, אז אני כנראה לא אהיה, נכון? או לחילופין שאני אקבע המון המון דברים שלא קשורים, ואז אני לא יכולה להיות, נגיד, סתם, לדוגמה, כן? הכל טכני עכשיו אני מדבר. בדיוק. או מה יגרום לי להפסיד את זה? מה הכוונה? הרבה פעמים אנחנו יודעים, כדי ללמוד, נגיד, במדרשה, צריך לשבת בשיעורים, נגיד. שוב, אני נותנת מידה פשוט שאין מידה, דוגמה שנוגעת לכולכם. אז דרך אחת, כן, אומרת, כדי לא להפסיד את זה, מה אני אמורה לעשות? מה אני אמורה לעשות? אני אמורה בעצם לשבת בשיעורים, ולהיות מרוכזת, ונגיד לקבוע לי, כן, לא יודעת, כל הדברים שאתם עושים, בסדר? אני לא כל כך אוחזת. אבל, כן, אני לא, זה שאני כאילו אומרת, השנה אני במדרשה, זה מה שיגרום לי להיות, כאילו, את כל הפרטים האלה, הרי נורא נורא שונה, כל אחת איך היא תחווה את השנה הזאת, נכון? זאת אומרת, יש לנו ארבעה חלקים בכל מידה. חלק א' זה התיאור הכללי. תיארנו את המדרשה באופן כללי. חלק ב' זה בעצם החלקים. איך זה בנוי, מה עושים כל יום, מי נגד מי, מי בעד מי, בסדר? יופי. זה חלק שתיים. אחר כך, איך אני קונה את זה? כלומר, איך אני רוכשת את הדבר הזה להמתחתי? שני השלבים הראשונים הם תיאורטיים כאלה. באופן כללי זה ככה נראה. באופן כללי אלה הם החלקים. עכשיו תתחילי לפעול. איך זה הופך להיות שלך? איך את קונה את זה? ומה יכול לגרום לך לפספס את ההזדמנות הזאת של הדבר הזה? זה בעצם מבנה של כל מידה, לפחות שלושת הראשונות. אחר כך זה קצת משתנה במידות יותר נעלות, זה קצת צורות שונות, אבל שלושת המידות הראשונות בוודאי בנויות מארבעה חלקים זהים, שכל חלק הוא בעצם בונה לי את המידה. אז אם דיברנו עד עכשיו, ותכף נסיים בעזרת השם ממש תכף, בקצב המדהים שלנו, נסיים את החלק הראשון, שזה באמת תיאור, כן, בביאור מידת הזהירות, אנחנו רוצים להבין באופן כללי מה זה אומר, ונעבור בשלב הבא לחלקים. איך בעצם מידת הזהירות, ממה היא בנויה, מה החלקים שלה? או שאנחנו בחלקים, אז נעבור לחלק הבא. לא יודעת, לא זוכרת, עכשיו אני צריכה להסתכל איפה היינו. יופי, כן. אז אנחנו נעבור לקנייה כבר. יופי, אז אנחנו בקניין. אז אנחנו בחלקים, אנחנו תיארנו, כן, באופן כללי. אחר כך אנחנו מתארים את החלקים. מה החלקים של מידת הזהירות? אז הסברנו, יש מה החלקים של מידת הזהירות? אולי אתם זוכרות, ואני אשתה בינתיים פשוט. אז מה החלקים? קודם כל דיברנו על הצורה. מה זה הצורה? המיון, זוכרות? זה משיעור שעבר, לא מזמן. מיון של, של, של הדברים הטובים, הדברים הלא טובים. בתוך הדברים הטובים אני ממששת את הדברים, ואני בודקת מה המקור של הדברים באופן מאוד מאוד גס במרכאות. ואז אני הולכת לפרטים יותר ויותר, ובאמת שאלו אותי בסוף השיעור הקודם כמה בנות, כשאנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה, אנחנו באמת לוקחים איזושהי תכונה או מידה או רצון שלנו ועושים בירור, את אותו בירור. האם זה טוב, נגיד, לוקחים הכנסת, סתם, את אותם דוגמאות, לוקחים הכנסת אורחים ועושים מיון, כן? באופן עקרוני זה מהדברים הטובים. האם זה נכון ורלוונטי עכשיו? וגם כשאני עושה את זה, מה המטרה שלי? ולדייק את העשייה שלי ולצאת לדרך, בסדר? עכשיו, תהיו רגועות. שאי אפשר לחיות ככה על כל פרט, לא כי אי אפשר, אלא כי לא עושים את זה. אני אגיד קצת משהו מרגיע לבעלה של זה בדרך כלל השלב הזה, בשלב הזה כמעט עוד קצת פורשים מלימוד מסילת ישרים. זה עוד מעט מגיע, פורשים לא רק הלומדות בשיעור, אלא בכלל. אם את לומדת עם חברותה, זה השלב שמתחילה להגיד וואו וואו וואו, ווא, תודה לכם, זה לא כזה פשוט מסילת ישרים, עזבו אותי. אז אני רוצה לעזור לנו להתחזק בנקודה הזאת, שזאת נקודה שבה אני מסתכלת על המידות ואני מבינה שאני צריכה להתמקד במשהו. ברור שאני לא יכולה לקחת עכשיו את כל הדברים שלי שמיינתי ולהתחיל להסתער על כולם יחד. אבל משהו מרגיע ונכון ואמת זה כשהעולם מתגדל, סליחה, כשאדם מתגדל, העולם מתגדל עמו. כלומר, הוא גדל והעולם מתגדל עמו. כלומר, שכשאני מתמקדת במשהו אחד, הרי אנחנו מדברים, שימו לב ש... שהרמח"ל זה לא כל כך דומה, לא שחס ואני לא אומרת כנגד הספר הזה, אבל נגיד יש את מידות הראייה, שזה לפי מידות, בסדר? שאנחנו מכירים, מידת הגאווה, כן, וכעס ולא יודעת, ויש את אורחות צדיקים שמדבר ממש על מידות, הרמח"ל בוחר פה בעצם יסודות לעבודה, זה בעצם כלים, מידת הזהירות, אם יש לאדם את מידת הזהירות, הוא יכול להפעיל אותה לכל מיני דברים שהוא רוצה לעשות בחיים. זה לא המידה, מידת הכעס או מידת הצניעות או כזה, זה לא דברים ספציפיים, זה יותר הכלים שאיתם אני אצליח לעבוד על המידות שלי בכל מיני תחומים בחיים. ולכן מידת הזהירות, כולם צריכים אותה. למה? כי אמרנו, מידת הזהירות, כולם צריכים כדי להתבונן. אולי אני לא עושה פה משהו נכון, רגע, שנייה, אני בוא נתבונן. זה דבר טוב, זה מכלל הטוב, זה מכלל הרע, מה המקור? יא, טוב, זה מהדברים הטובים, טוב, בוא נראה. אם זה באמת משהו שאני אמורה לעשות, ואם אני אמורה לעשות, ואז אני יוצאת לדרך וחיה, אוקיי? ואז שוב, בסוף היום אני שואלת, האם השגתי את המטרות שלי, לא השגתי כמה אני רוצה, כן? עכשיו, כשאני מתקדמת במידת הזהירות, צריך להבין שזה יפעל לא רק על הכנסת אורחים, זה יפעל על כל תכונת הנפש שלי. תכונת הנפש שלי תהיה עם יותר תשומת לב, נכון? אז לכן תבחרי משהו אחד ותפעלי עליו, ובעזרת השם זה יפעל על שאר הדברים ממילא. ודברים שצריכים דיוק יצופו שוב, ואת שוב תעשי עבודה, והכל בסדר, אוקיי? זאת אומרת שלא צריך להסתער לכל החיים בבת אחת, גם זה נורא מייאש, גם זה לא מציאותי. וגם אין צורך. האדם, כן, זה מהרמב״ם שאמרנו שנעשה בסוף השנה, שלום ביניהם, נפש האדם אחת, נכון? האדם זה לא איזה משהו, כאילו, טוב, אני אעשה כאן ולא אעשה כאן. למרות שמאירועי השבוע האחרון אנחנו התבלגלנו עם בשורות מבהילות של דברים באמת מבהילים, אבל זה באמת חולי, בסדר? האדם הבריא, יש לו באמת, יש יכולת לנשמה שלו להשפיע גם על צורכי הגוף ולא חלילה להשתמש בהם לרע, אבל האדם זה גם יצור בחירי. האדם יכול לבחור איך הוא חי את החיים שלו ולאיזה מקום הוא הולך, ובגלל זה אנחנו כל כך כל כך מבינים כמה התורה באמת, באמת, אם אדם לומד אותה לא כדי להשתמש בה חס וחלילה לרע, אלא כדי להשתמש בה לטוב, ובאמת זה לא כקרדום לחפור בה, אתה מכירות את המשנה הזאת? באמת אפשר להשתמש בתורה כמשהו מאוד הרסני, אפשר. אפשר, זה בחירה, וכולנו יכולים לבחור, זה צריך לדעת, זה רק חזק כל כך כדי להבין שזה באמת, באמת משהו שעוזר לנו לבחור בחיים. זה מתנה שיש לנו בעולם הזה, והלוואי שכולנו באמת נצליח להשתמש בה נכון. בעזרת השם. הצדקנית. רק אם את אומרת את שניהם, אני מרשה את כולם.
אוקיי,
אתה
רק תזכיר מידת הזהירות, זה כאילו כל ספוקים כזה עשו בדק בית ולראות כאילו מה
כן. אז אני אגיד שהוא אומר שצריך יום ביומו, בסדר? עכשיו אני מציעה גם בזה, בהדרגה, במינונים, בסדר? גם אם את עושה יושבת פעם בשבוע ואת עושה עם עצמך חשבון, פשוט לקבוע עיתים, כמו שצריך לקבוע עיתים לתורה, ככה צריך לקבוע עיתים לחשבון הנפש. אם את לא רגילה בכלל, קחי לך איזה יום בשבוע ותתחילי, כן? א', זה ממכר לידיעתכם, ב', פשוט אפשר לשבת, גם להקציב לזה זמן, לא מדי הרבה, לא להתחיל להיות לי כל יום בחשבונות נפש, זה לא בריאות. צריך לדעת שאדם בכלל באופן כללי נתקל בחייו בהמון המון דברים, שבעצם הוא נדרש להתברר בכל מקרה, בסדר? עוד שנייה או כבר אתם מתחילות לעבור לפרק הבא, או למצוא לימודים, או למצוא חתן, או למצוא את עצמכם, לא משנה הסדר, יופי. עכשיו מה? ברור שתצטרכי להתחיל להתברר על חייך, מה את רוצה, מה מתאים לך, מה לא מתאים לך, נכון? איך תעשית הבירור הזה? תתחילי להתברר עם עצמך, מה חשוב לך בחיים, טוב, מה חשוב, מה מכלל הטוב, את עושה את זה ממילא. רק רוצה לומר שאם עושים את זה באופן מלכתחילה, זה מאוד מאוד עוזר בכל, כן? זה כבר, כמו שאמרנו, זה להדליק את האור בתוך החושך של העולם הזה. שלא נעים להגיד על העולם הזה שהוא חושך, אבל הוא חושך בבחינה מסוימת. זה המשל שהרמח"ל נתן, בבחינה מסוימת. אנחנו כאילו, אימאלה, כאילו, אם אנחנו לא נעשה את הבירור הזה, אנחנו יכולים להתבלבל. והבלבול הזה, הוא באמת יכול להביא אותנו אפילו עד כדי לאבד את העולם שלנו, ושוב, נחוזרת לאירועי השבוע, לא יודעת, זה לצערנו משהו שיושב ממש. באמת זה בסופו של דבר, שיש שלב שאדם כבר... לצערנו אפילו לא מרגיש שהוא יכול לעשות תשובה, אפילו לא יכול לעצור. אז באמת, אם אנחנו מורגלים בעצירות האלה, ואנחנו מורגלים לשאול את עצמנו, מי אנחנו, מה התפקיד שלנו, מה המטרה שלנו, ומתוך מה המטרה שלנו, מה החלקים, מה אנחנו רוצים, ומה אנחנו לא רוצים בחיים שלנו, אז הטוב ינבע מאליו, בעזרת השם. בסדר? אז לשאלתך, לא הרמח"ל ממליץ על כל יום, אני ממליצה גם לכל יום, אפשר להגיע בהדרגה, ביכולת שלנו, ולעשות את זה לא ארוך מדי, לקחת איזושהי מטרה, אפילו רק הקימה בבוקר, אפילו רק זה, ולהתאמן על הזהירות דרך זה. זאת אומרת, אפילו השלב הראשון בזהירות, אתם זוכרות שזה התבוננות ופיקוח, לא עיצום. מה הפחד שלנו? דיברנו פעם קודמת, אני מתחילה להתבונן, ואז אני ארגיש רע עם עצמי, אז עדיף לי לא בכלל להסתכל. אז קודם כל מתחילה בהתבוננות, פוגשת מה אני חושבת שם, מה אני רואה שם, מה מטריד אותי שם, כן? למה אני לא מצליחה לקום, עם איזה רגשות אני קמה בבוקר, איך אני הולכת לישון, הרי איך אני הולכת לישון זה הרבה פעמים משפיע על איך אני קמה בבוקר ועוד ועוד ועוד, נכון? אז באמת זה גורם לי קצת להתבונן ולראות וואו, כאילו אני שמחה בחיים שלי, טוב לי מה שאני עושה. אולי זה פחות מדויק לי, אולי אני אבדוק איך אני אדייק את זה יותר. כלומר, ההתבוננות הזאת, אני רוצה שתוסיפו לה את המילה, התבוננות, פיקוח, ברכות, ממש ברכות ובעדינות, ולא בצורה שבאמת גורמת לי לתחושה לא טובה, אבל גם זה גילוי. אם אני רואה שכל מה שאני מתבררת בחיים, זה גורם לי לתחושה מנוחסת שכזו, אז זה גם גילוי. כן, ואני אמורה לראות מה אני עושה עם זה. למה אני מרגישה כל כך גרוע? מה הבעיה שאני עוד לא איפה שאני רוצה להיות? מה קרה? בסדר? ואם אני מרגישה שאני רוצה להציב לעצמי איזו מטרה, אז שוב, המטרה בהתאמה ליכולת שלי. כן? אז מאוד מאוד חשוב, כשמתחילים את מה שהרמח"ל אומר, לעשות את זה בקצב מותאם אישית. אחת יכולה לשבת כל ערב וזה סבבה לה וזה עושה לה את הערב, ואחת זה לא מתאים לה. היא צריכה פעם ביומיים, פעם בשבוע, בסדר? אפילו אפשר להתחיל פעם בחודש, תתחילי. ותשאלי את עצמך מתי הפעם הבאה שאת רוצה לשבת, תזמיני את זה בזמן קצר וממוקד, אל תעשו את זה שעות. באמת רק להתבונן על חיי, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, מה טוב, מה מהדברים שאני קופצים לי, תדעו שבסופו של דבר זה מתנקז לכמה דברים מאוד מאוד מרכזיים. שאדם בא לפה למטרה מסוימת, זה תמיד תמיד מתרכז ומתנקז, למרות שיש 613 מצוות, עדיין זה מתנקז למקומות שיותר פשוט לו, פחות פשוט לו, כן? ואנחנו עושים את הבירור מתוך המקום הזה, בסדר? אז פעם קודמת, בסוף סוף סוף השיעור, אני לא יודעת אם אתם כבר זוכרות, אבל דיברנו על שני סוגי הטעויות, ודיברנו על מי שיצא מן המאסר, מי שכבר יצא מהמקום הזה, שהוא מבין איך הקונספט הזה עובד, מאוד מומלץ להתייעץ איתו. זאת אומרת, זה יכול להיות כל מיני אנשים שאתם קרובים אליהם, קודם כל אם זה ההורים שלכם זה הכי מבורך, אם אתם יכולות להתייעץ עם ההורים זה מקור מאוד מאוד טוב לבניין האישיות בעזרת השם, וזה ממש ממש מצוין. אז אם אתם יכולות להתייעץ עם ההורים, מה טוב, מי שכבר יצא מן המעשר הזה, מי שכבר לא נמצא במקום הזה של להתבלבל, כן? מה הדבר הנכון, מה הדבר הנכון להתבלבל? למשל, אם אני רוצה עכשיו לעשות ברור מה מכלל הטוב ומה מכלל הרע, ובפעם הקודמת סיימנו בשני מיני טעויות, יש חושך שאני יודעת שאני נמצאת בחושך, אז אני לא רואה כלום. בסדר, אז אני לא רואה כלום. אז צריך, כן, בשביל הזהירות עוזרת, כן, להדליק בעצם את האור. ויש עוד טעות באנשים שלא משתמשים בזהירות, שהם לא רק רואים חושך, הם רואים כל מיני דברים ומתרגמים אותם בטעות למשהו לא נכון. בסדר? כמו שהוא אמר שהעמוד נראה כמו בן אדם, או הבן אדם נראה כמו עמוד, ואני לא יודעת מה אני רואה. אז הנמשל הוא שכשאני רוצה להיות זהירה, כשאני לא זהירה, כשאני לא משתמשת בתכונת הזהירות, אני יכולה להתבלבל. אני יכולה להגיד על טוב שהוא רע ועל רע שהוא טוב, כמו הדוגמה של השבוע, בסדר? מה טוב פה? בסדר? אין פה, כן? יש פה משהו שהוא מאוד מאוד רע. אז אנשים יכולים להתחיל חלילה, לא יודעת, להכיל ולהגיד שלכל אדם יש זה ויש שני צדדים וכל מיני. צריך לדעת מה טוב ומה רע, ויש טוב ויש רע, ואנחנו צריכים לבאר את הרע ממש מקרבן. אז באמת שאנחנו מדברים על לא להתבלבל, אז בחושך של העולם הזה אנחנו עלולים להתבלבל אם לא נהיה זהירים, זהירים לעצמנו. זה תכונת הנפש שאנחנו זקוקים לה כדי לעבוד את השם בעזרת השם. אז הוא אומר, מי שכבר היה שם, מי שיצא מן המאסר הזה, כן? הם רואים את האמת לאמיתו ויכולים לייעץ שאר בני אדם עליו. למה זה דומה? לגן המבוכה. זה עוד משל, מאוד מאוד נחמד. אתם ראיתם פעם איך קוראים לזה? תודו שאני הבן אדם היחיד ששואל אתכם על סרטים, אבל בואו אני אגיד לכם על סרט. מה זה? לא, אני אגיד לכם, ראי, ברח לי, יש את זה. אליסה בארץ הפלאות, ראיתם? אני לא זוכרת את זה, זה ממש מזמן, אבל היה כזה, כדי להצחיק את המלך, אז יש כאלה מבוכים כאלה, שעשויים מקטלים של צמחייה, וזה נראה כמו מבוך, וכדי להצחיק את המלכים, זה משהו שבאמת היה פעם, פשוט רציתי להראות לכם שזה נמצא, אבל אתם לא ראיתם את זה, חבל מאוד. חבל האמת. בקיצור, אז כשרוצים, רצו להצחיק את המלך, היו מכניסים איזה בן אדם, מסכן, לתוך המבוך הזה, והוא לא היה מצליח לצאת, ואיכשהו החוש הומור שלפני, לא יודעת מה, 200-300 שנה היה כזה, שזה היה מצחיק את המלך, ואז הוא היה שמח שמישהו לא מוצא את הדרך החוצה. זה נקרא גן המבוכה. זה היה מבוכים כאלה, ורק המלך שעמד מלמעלה, ראה איך הבן אדם רץ, נתקע בקיר, הולך אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, זה היה משעשע אותי. מזעזע, נכון? נורא. אז זה מה שהיה פעם. זה היה ממש, זה היה כן, זה מה שהוא כותב. כן? אחותם שכבר יצאו מן המעצר, הם רואים את האמת לאמיתו ויכולים לייעץ לשאר בני אדם. הלאה, מה זה דומה? לגן המבוכה. הוא גן הנטוע לצחוק. זה היה המטרה שלו. הידוע אצל השרים שהנטיעות עשויות קטלים קטלים, וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים, וכולם דומים זה לזה. שוב, זה דימוי לחושך או למבוכה שיכולה להיות בעולם הזה. והתכלית בא מול להגיע אל האכסדרה, אחת שבאמצע המאכסדרה, זה כמו במה. המטרה הייתה להגיע לאיזושהי במה, אבל הבן אדם שהיה רץ בין הקטלים, הוא לא היה מצליח להגיע, כן? זה במה, כמו כזה משהו, כמו שאני יושבת עליו הדבר הכיפי הזה. ואומנם שהשבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל האכסדרה, ומהם משיגים את האדם ומרחיקים אותו ממנה. יש, טוב, בוא ניקח דוגמה יותר טובה, נראה לי אתם לא מכירות את הדוגמה הזאת, בואו, בתשחצים, נכון? יש מבוך? בסדר, אתם איתי? מבוך. יפה, לא, אני רואה שפשוט יש באיזה מעניין משהו קורה. בקיצור, אז יש מבוך, כשאנחנו אמורים להגיע, אז יש משהו שנראה ממש כמעט מביא אותי אל היד, ובסוף זה רק מרחיק אותי. אני צריכה עוד פעם לעשות ריברס ולחפש שוב, נכון? מכירות? כאילו אנחנו מדברים, אנחנו מתקשרים על הדבר. אוקיי, אז אנחנו התקדמנו, אז יפה. אז עכשיו... מה השיטה?
אתה תחיל לעשות.
וככה
אתה
מגיע. אנחנו באמת בעולם הזה מתחילים מהסוף, אנחנו נולדים. זה כאילו המעבר בין העולמות. הדימוי הוא כדי להגיע למטרה, אז בעצם אתה צריך לדעת מה מקרב אותך למטרה ומה מרחיק אותך ממנה. זאת אומרת שאם אני אלך בדרך מסוימת, אני עלולה להתרחק מהמטרה, וזה נורא והיום. כי איזה מתסכל זה, עכשיו תחשבו, יש כזה, גם, נכון, היה כזה דבר שעשו עם חציר אולי? איך קוראים לזה? כל מיני פעילויות כאלה.
עם תירס,
נכון? שדות תירס אולי? כן, הייתם איזה פעם? אני רק שמעתי את זה, אני לא יודעת. אז זה מעניין. אז גם, הרעיון הוא, כן, איך אני יוצאת מהמקום עכשיו? זה באמת גבוה, אני לא רואה, ויכול להיות שאני אבחר באיזה ממש, ויכול להיות שאיזה דרך שאני אבחר, והיא רק מרחיקה אותי מהמטרה. מי יכול לספר לי, זה קצת דומה לפטנט שנתת, מי יכול לספר לי באיזה דרך כדאי לי ללכת? מי שנמצא למעלה או מי שנמצא בסוף, בסדר? אותו רעיון. מי שכבר נמצא על הבמה, הוא יכול להגיד, לא, 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 אתה לא בכיוון, לך שמאלה, לך ימינה. זה אנשים טובים, שבעזרת השם אנחנו רוצים להתייעץ איתם, שאנחנו באמת נותנים את האפשרות ללמוד מהם, נותנים לעצמנו את האפשרות ללמוד מהם ולדעת, האם זו דרך שתוביל אותי לאן שאני רוצה, בעזרת השם. בסדר? ואומנם, ההולך בין השבילים, הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב. כלומר, כשאני מתחילה ללכת, הכל נראה אותו דבר. מה זה משנה אם אני עושה ככה או ככה? זה באמת לא משנה. מי יכול לספר לי? כי כולם שווים ואין הפרש ביניהם, לעין הרואה אותם. אם לא שידע הדרך בבקיאות ותביעות עין, שאמרנו שיש אותה לתלמיד חכם, שכבר נכנס בם והגיע לתכלית שהוא האכסדרה. והנה העומד כבר על האכסדרה, הוא רואה את כל הדרכים לפניו, הוא מבחין בין האמיתיים והכוזבים, והוא יכול להזהיר את ההולכים בם, לומר, זה הדרך לחובו. אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה, שתבינו שלא מדובר פה בייעוצי עולם, וכן, למשל, ילד שלא רוצה ללכת עם מעיל בחורף. שמעתם על התופעה הזאת? שזה מעצבן? אמרת לי שיהיה קר, בסוף לא קר, בסוף סתם סחבתי, בסוף... לא רוצה ללכת, סבבה? הוא לא רוצה. מי יודעת פה מה יקרה? שימו לב ל... כן, האמא, כן, אני כבר אמרתי לכם, מי יודעת, מי זה יכול להיות הוא? קיצר, מי יודע מה יקרה? האמא, למה? עכשיו, בגדול היא לא נביאה, אז איך היא יודעת? כי ניסיון החיים מלמד שכנראה, כאילו, אם יורד גשם, כנראה שהוא יחזור סחוט מהבית ספר, ואני לא יודעת, נכון? רוב הסיכויים שאם הוא לא ילך עם מעיל, אז הוא ירטל. עכשיו, זה לא תמיד, הוא לא חייב להיות חולה, זה לא חובה, אבל באמת, באמת, זה פחות נעים, בסדר? אפילו ברמה המיידית, פחות נעים ללכת רטוב, כולך ספוג, לא משנה שיש ילדים שלי שהצהירו שזה היה כיף חיים בכל מקרה, לא משנה, בקיצור, סבבה, אבל אנחנו יודעים שאם תלך בלי מעיל כנראה תרטב, יכול להיות שלא יהיה לך נעים, יכול להיות שיהיה לך קר. אותו דבר לגבי כל מיני דברים שאנחנו מזהירים את המכרים שלנו, וכן, אם יש לכם אחים קטנים, אז אתם יכולים לראות את זה ממש. יש דברים שחוכמת הזמן נתנה את אותותיה. אני כבר יודעת שלא כדאי לי. או למשל, אני יודעת שאם אני לא לומדת לא יודעת מה, למבחן, בזמן מסוים, זה יהיה לי יותר מסובך להדביק את הקצב, אבל לא משנה. החיים מלמדים אותנו. אבל מי שנמצא שם על הבמה, אם זה ההורים שלי, אם זה אנשים שאוהבים אותי ורוצים לעזור לי, ושאני יכולה להתייעץ איתם, הם כבר היו שם, אז הם יכולים לתת לי מחוכמתם. כי באמת שתדעו, יש כזאת הלכה, אני רוצה לחשוב אם זה מספר החינוך, חושבת שקראתי את זה בספר החינוך, שאדם גדול נכנס גם במשנה, אבל בעיקרון שאדם גדול נכנס, קמים מפני, נגיד, התורה שבו, נכון? שאדם, אבל יש גם הלכה, נראה לי שזה בספר החינוך, מפני שיבה תקום, נכון? למה קמים בפני זקן? למה מה קרה? אני למדתי תורה כמה שנים, הוא נגיד לא למד תורה בכלל, אז למה אני צריכה לקום? מתוך מה? אז מתוך מה? כן, אבל למה? מה הקטע? למה? בגלל שקשה לו לעמוד? בגלל שהוא זקן. זה יפה, זה מנומס. כן. אז בחוכמת הגויים, באמת זה סוג של נימוס. בן אדם שמבוגר ממך, בדיוק, הייתי, וואי, אני סיפור בתוך סיפור היום. הייתי פעם אחת באיזה חנות, ומישהו קרא לי גברת. סבבה? עכשיו אני לא מחזיקה בעצמי גברת. עדיין. הרגשתי שאני עוד צעירה בשביל שיקראו לי גברת. אמרתי, אתה קורא לי גברת, איזה קטע, נקראתי מצחוק. ואז בעל החנות אמר, שהוא היה כנראה מברית המועצות או משהו כזה, אז הוא אמר שברוסית, יש פה מישהי דוברת רוסית? ברוסית יש מינוח שמשתמשים למבוגרים. וכאילו אם אתה צעיר ואתה קורא למישהו צעיר, במינוח הזה זה כאילו מסתלבטים עליך עד מחר. ואם בטעות לא קראת ככה למבוגר המבוקש, זה ממש חוצפה. כאילו אומר שכאילו עדיף להתפדח ולקרוא למישהו שהוא כאילו על גבול הצעיר, נגיד, שנגיד, אז אמרתי לו, טוב, אז אני על גבול הגברת, כאילו, זה הנקודה, כאילו, מה הנקודה? מה הסיפור אתה לספר לי? בקיצור, לא משנה, למה אמרתי את זה? מה היה מצחיק? לא זוכרת מה התחלנו להגיד, היה חשוב. שקמים בפני זקן. אז באמת, זה יכול להיות בגלל חולשת השרירים. זה הצד הנימוסי. יש את זה גם באומות העולם. אבל בעל ספר החינוך אומר דבר מדהים. הוא אומר, אתה קם בגלל ניסיון החיים שהאדם הזה רכש. הוא נמצא בעולם של הקדוש ברוך הוא יותר זמן ממך. פשוט. ולכן תקום. כי חוכמת העולם, אדם שחי פה בעולם, ברוך השם, אני עוד לא גברת זקנה, אבל אני קצת גברת. אז באמת הזמן שאנחנו נמצאים בעולם, אתה לומד המון. אתה לומד על דברים שנכשלת בהם עוד פעם ועוד פעם. אתה אומר, וואלה, באמת אולי כדאי לעשות ככה. ואז כשאתה נותן את העצת זהב הזאת למישהו ששואל אותך, אתה אומר את זה כי שם עמדת, כי אתה מכיר את זה כל כך טוב, כי אתה יודע שכך וכך כדאי. וללמוד מחוכמת האנשים שמבוגרים ממך, לא בגלל שהם עפים על עצמם, או לא בגלל שהם יותר שווים, אלא פשוט הם רכשו יותר, ביותר זמן את החוכמה הזאת, שהיא באמת אלוקית, כאילו אם אדם זוכה בזה, זה באמת זכות גדולה. אז הוא אומר, אתה תלך לשאול את האנשים שכבר למדו, שכבר עברו פה בעולם, שרכשו את החוכמה הזאת, והראשונים באמת זה ההורים, בעזרת השם. זה הדרך, כן, אז הוא אומר ככה, והנה הוא עומד כבר על האכסדרה, הוא רואה את כל הדרכים לפניו, הוא מבחין בין האמיתיים והכוזבים, והוא יכול להזהיר את ההולכים בם לומר, זה הדרך לחובו. נכון? הוא יכול להגיד, שם, השורה הזאת, שם תלכו. והנה מי שירצה להאמין לו, יגיע למקום המיועד. ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אליו. כן הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם. באמת, באמת, יש איזושהי אמירה, גם מנחמת קצת, מאוד קשה לדעת. אז מה אני אמורה לעשות? מה אני אמורה לעשות? באמת, 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 זה מאוד מנחם. כי לפעמים יש איזו ציפייה שאנחנו נדע, בטח, מה את רוצה לעשות בחיים? ברור, כאילו, מה הבעיה? בקלות אני אומרת, אם את רוצה להתחתן, סגור, אין בעיה. זה לא כזה בעיה, זה באמת יש כל כך הרבה שבילים שם. ובאמת, באמת, באמת, זה בשלבים ראשונים, כמו שילד רך בשנים צריך ליווי בצורה שבה הוא הולך, הוא מתחיל ללכת, ואז הוא הולך לגן, ואז הוא הולך לבית ספר, ולאט לאט הוא מתפתח. גם באופן רוחני אנחנו זקוקים לליווי הזה. אך המושלים ביצרם, שכבר הגיעו אל האכסדרה, שכבר יצאו מן השבילים וראו כל הדרכים לעיניהם בבירור, הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, ואליהם צריכים אנו להאמין. ואומנם, מהי העיצה שהם נותנים לנו? אז בואו נגיד כבר את הסוף. אז מה הם יגידו לנו בעיצה שלהם? מה הם יגידו? בואו חשבון. בואו נחשב חשבונו של עולם. כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה אשר הוא מבקש ולא זולת זה. בסופו של דבר, מה ייעצו לך? תעצור ותעשה חשבון. זה הדרך שתוביל אותך ללכת בשביל הנכון. באמת, באמת, הרבה הרבה תלמידי חכמים באמת מזכירים את התכונת נפש הזאת. שאדם עוצר, שהוא עושה חשבון עם עצמו, שהוא מסתכל על הצורה ועל מי הוא ומה הוא, יש המון תשובות שם. יש המון תשובות. ההמלצה הראשונית כדי להדליק את הפנסים של החושך של העולם הזה, זה להיות זהיר. תעצרי, תסתכלי. זה נכון לי, לא נכון לי. זה טוב לי, לא טוב לי. ויש לנו אינדיקטורים שלצערנו, הרבה פעמים אנחנו מחבים אותם. אבל תחושת הלב שלי, איך אני מרגישה עם זה? מה אני חושבת על זה? אז נכון, זה יכול להיות מבלבל. מה, יש המון 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 דברים שיכולים להיות מבלבלים. אבל בסופו של דבר, אולי בתחילתו של דבר, אם אנחנו נלך עם הדבר הזה, עם עצמנו, אנחנו נצליח בעזרת השם לדייק את הדרך שלנו מתוך הקשבה אמיתית לקצב האמיתי שאני מסוגלת ללכת. כן? ולא מתוך חס וחלילה, לא ביקורת עצמית ולא שנאה עצמית, אלא באמת בחינה של הדרך שאני יכולה ללכת בה. וללמוד לסמוך על הדבר הזה שבסופו של דבר, אני בסופו של דבר לא כל החיים רוצה כל הזמן להתייעץ ולהתייעץ, אני רוצה ללמוד מהייעוץ הזה. אני רוצה ללמוד מהדרך שבה אני אומרת, כשאני אומרת ייעוץ זה גם לשמוע שיעור, בסדר? זה לשמוע את חוכמת האדם שכבר היה שם. זה לא חייב להיות כל הזמן שאני צריכה להתייעץ, אבל יש איזושהי דרך שבה מלמדים אותי שזאת הדרך הטובה ואני שומעת את הדרך הזאת והיא נאמנה לי, כן? בעזרת השם. כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי, כן, בטח רק אני אסיים את המשפט, דרך האמיתי להגיע לאדם אל הטובה אשר הוא מבקש ולא זולת זה. כללו של דבר, אבל אל תשכחי את השאלה מי ששאלה, כללו של זה ממש פסקה אחרונה, כללו של דבר, לסיכום, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו, שימו לב, עם הכלים שיש לה, לא ההמצאות המאה, בסדר? מתבונן בשכלו תמיד, בכל זמן, ובזמן קבוע לא בהתבודדו. שימו לב, הרמח"ל ורבי נחמן, יש להם השקה פה, כן, בהתבודדו, לבד, עם עצמו. מהו הדרך האמיתי לפי חוק התורה שאדם צריך ללך בו? ואחר כך יבוא להתבונן על מעשיו, אם הם על הדרך הזה, זה ממש הפסקה המסכמת, על הדרך הזה, אם לא, כי על ידי זה ודאי שיהיה לו נקה להתאר מכל רע וליישר כל דרכיו, וכמו שהכתוב אומר, פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יקונו, ואומר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם בעזרת השם שאלה. כן, את?
כן, רק אפילו לשאול, אמרנו שכאילו צריך להתייעץ עם אנשים וזה, ולאט לאט גם להבין כאילו
את העצמי שלך?
כן, בסוף, כאילו יש אנשים שהם עובדים גדולים,
כן.
איך אתה בסוף יכול...
כשאנחנו באים להתייעץ עם אנשים, אנחנו לא באים להגיד, אתם גדולים ממני, בגלל זה אני מתייעץ. אני בעצם רוצה ללמוד את עצמי, אני רוצה ללמוד איך לעבוד את השם אני, נכון? אני לא רוצה ללמוד איך הוא גדול עכשיו, זה בסדר גמור שהוא גדול, יכול להיות ענק, ענק שבר, כן? אז אני רוצה ללמוד ממנו, אני רוצה ללמוד ממנו את הדברים שרלוונטיים שאני יכולה להשתמש בהם. אז אני לא באה מתוך מחיקה עצמית, חס וחלילה, אני באה מתוך ההבנה שאני באה ללמוד איך אני אבחר בשביל הנכון לי. כן? עכשיו, מתי אנחנו מתייעצים? כשאת מדברת על ייעוץ ספציפי, זה משהו אחד. אני רוצה להתייחס לייעוץ הכללי, מה שנקרא. מה שאתם עושות פה זה זוג של ייעוץ, בסדר? אתם שומעות תפיסות, אמירות שהם הדרך, שככה עובדים, שככה נכון, זה מה שאתם לומדות, כן, בעזרת השם. אז זה כבר ייעוץ אחד מאוד מאוד גדול. אם יש לי דרכים שאני מתבלבלת, שאני לא מצליחה לדייק את עצמי, שאני לא בטוחה אם ככה או ככה, בנקודה הזאת אני אבדוק, כן? אני יכולה להתייעץ עם האנשים הגדולים האלה שכבר היו שם, והם יודעים לכוון אותי. עכשיו, גם בנקודה הזאת, מה שאני שואלת זה לא מה לעשות. ואני אומרת עכשיו משהו מצד אחד בזהירות, ומצד שני בנחרצות. כשאנחנו הולכים להתייעץ, אנחנו לא מבקשים שמישהו יגיד לנו מה לעשות. למרות שהרבה פעמים זה מה שבא לנו, רק תגידי מה לעשות וזהו, די, אין לי כוח לחשוב. אבל זה דבר שהוא מאוד לא טוב לנו. אנחנו רוצים ללמוד איך לחיות בעולם הזה, לא באופן תלותי בכלל. אני לוקחת בסוף אחריות, אני אומרת את זה בהכי בוטה, אחרי 120 אני לא לוקחת אף יועץ איתי למעלה, נכון? אני באה, אני בגפי מול מה שבחרתי, מתוך החוכמה שיש לי בשכל, מתוך מה שהתבררתי, כן? המקום היחיד שבו, וגם אז יש לי בחירה, אבל המקום היחיד שאני מבקשת שיגידו לי תשובה, זה נגיד בפסיקת הלכה. היא שואלת, נמצא אסור, בסדר, אז התלמיד חכם, כן, הוא יבוא ויגיד לי, מותר, אסור, אני יכולה, לא יכולה, בסדר. בענייני השקפה, רוח, דרך, מידות, מוסר, אני שומעת כיוון. אחר כך אני לוקחת את זה אליי, אני שומעת מה התלמיד חכם הזה מורה לי, אני שומעת מה הכוונה, כן? ואני חוזרת ליסודות שאני לומדת, אני שואלת איך אני מיישמת את זה בחיים שלי, איך אני מתחברת לזה, איך אני מצליחה לעשות את זה בקצב שנכון לי. אני אף פעם לא באה מתוך מקום של כאילו, תמיד יהיו אנשים שגדולים ממני, אז כאילו מה זה גדולים ממני, מי מודד את הגודל, אבל כאילו תמיד יהיו אנשים שאני יכולה ללמוד מהם. בסדר גמור, אני לומדת ומיישמת, לומדת ומיישמת וגדלה, בעזרת השם, להגיע לאותו מקום שעד 120, אני אוכל כבר להגיד, וואו, הנה, ככה עובדים, ככה, ויצר הרע הוא מתוחכם, ככל שאנחנו גדלים, הוא גדל יחד איתנו, וצריך ללמוד את הטכניקות, איך עובדים מולו, איך עובדים מול הדבר הזה, כן? מבינה מה אני אומרת? אז בגדול אני לא באה מתוך חס וחלילה, השתדלו, באמת, באמת, בשבילכן, כשאתם שואלות, כשאתם מתייעצות, אין אמת אבסולוטית, יש אתכם, יש את ההקשבה לעצמכם ויש את הלשמוע, באמת לשמוע דברי אלוקים חיים מתלמיד חכם, זה דבר מרגש מאוד מאוד, מי שזכה לשמוע את הרב ולדמן, באמת, באמת זה מופלא, לשמוע כאילו תורה, לא כאילו, לשמוע תורה מאנשים שבאמת מחוברים אליה כל כך, זה באמת מאיר את הלב, מאיר את הנשמה, ולקחת מתוך המקום הזה, אז אני שמעתי עכשיו איזשהו כיוון, ואיזושהי דעה, ואיזושהי רוח, אבל יש המון רבנים, נכון? יש המון תלמידי חכמים, אז לכן יש ממש עניין, בטח מדברים איתכם על זה, מתישהו על, כן, יעשה לך רב, נכון? יש דבר כזה? מדברים איתכם על זה פה? בקיצור, יש דבר. מה זה?
בעיקר
אומרים
שבעלי
כוסי נורא,
אבל כן.
נורא מעניין, אני ברשע בזה. לא, ברור, ברור. כי חבל, עד שתספיק. אני בשביל זה אמרתי, טוב, אני אתחתן מהר, שלא עכשיו מתלהב על רב אחד, ואז בעלי אחר כך זה, בלגן, שהוא יסגור את הפינה וזה. אבל באמת, בצורה פשוטה, בצורה פשוטה, באמת אנחנו רוצים לקחת דרך. כשאומרים, עשה לך רב, באמת בהשתלשלות התורה שבעל פה, מה שקרה באמת זה שהכל התחיל ממשה רבנו, נכון? משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים. צריך לדעת, זה משהו שממש אני גם אוהבת להגיד אותו, אני גם אוהבת לזכור אותו. אני חושבת שהוא מאוד מאוד עוזר בריבוי הדעות שיש בעם ישראל, שכל דעת תורה, באמת היא מתבססת על כללי התורה, אז בוודאי שהיא לגיטימית, כי באמת 70 פנים לתורה. אז מה קורה? יש לנו את משה רבנו, הוא מוסר את התורה, כן, וכולי וכולי וכולי, וזה מגיע לאנשי כנסת הגדולה, ואז בעצם, כן, נוצרים, כאילו בפירמיד, וזה הולך ממשה רבנו לכל תלמידי החכמים, בסדר? כל תלמיד חכם צריך לדעת את זה, שזה ממש נשען. כך גם פוסקים הלכה. תמיד, תמיד זה נשען על מישהו, שנשען על מישהו שיגיע למשה רבנו. בסופו של דבר, אין דבר כזה שזה כאילו המצאה כזה, בסדר? גם דברים, למשל, סתם, תמיד נותנים את הדוגמה של מיקרוגל, לא היה מיקרוגל בימי משה רבנו, אז איך ידעו? זה הכל נשען על עקרונות הלכתיים שהולכים למעלה עד למשה רבנו, אלא מה? שהרבה פעמים היה באמת כל מיני צורות שזה בא לידי ביטוי. לכן כשאומרים עשה לך רב, אתה צריך ללכת על דרך. כי יש כמו, תחשבו שיש כמו צינורות, כן, הרב עובדיה קרא לזה, כן, חלונות בשמיים, בסדר? של השבטים. אבל יש צורות שבה המציאות הזאת מגיעה לידי ביטוי בעולם הזה. ואם אתה פעם הולך לרב הזה, ופעם הולך לרב הזה, ופעם שואל אותו, פעם שואל, אז אין לך דרך. כי הדרך היא סלולה על דרך, ממש על דרך הפסיקה וההלכה, זה ברצף. ולכן כל, כשאומרים עשה לך רב, או אתה שואל תלמיד חכם, אתה שואל אותו באמת על, על התפיסה הרוחנית שלו, גם אם הוא רק בסוף פוסק הלכה, הוא נשען על קודמיו, שנשענו על קודמיו, שנשענו על קודמיו, ותמיד הם צריכים לדעת, וזה כאילו העניין בפסיקת הלכה, על מה נשענת הכולה הזאת, על זה ועל זה ועל זה, על זה שאמר את זה ואת זה, וקודמו אמר את זה ואת זה, ולפי החוק הזה ועל זה, ויש באמת כמה דברים שהם באמת חוקה, שכאילו זה הלכה למשה מסיני, לא יודעים מה המקור, אבל יש כמה דברים כאלה, והרבה מאוד דברים נשענים על עקרונות הלכתיים, ולכן המסלול, כשאתה בוחר רב, או בעזרת השם שבעלך יבחר רב, ואתם תלכו ביחד בבית שלכם, התלמיד חכם הזה, הרצף ההלכתי, הוא לא ממציא, זה לא כאילו, טוב, הרב הזה חושב ככה והוא ממציא את זה, זה ממש לא ככה, זה ממש ממש ברצף, וזה נשען, אין הלכה פסוקה שלא נשענת על משהו, כן, שהיה של הקודם, שהיה של הקודם, והוא יודע להגיד, כן, בעזרת השם כמובן, תלמידי חכמים גדולים גדולים יודעים להגיד, הרב עובדיה ידע את זה בעל פה שזה היה מבהיל, באמת לדעת מאיפה המקור של הדבר הזה, עד למשה רבינו, בסדר? אותה תורה שהוא קיבל בהר סיני. אז שאני חוזרת להבנה שאנחנו צריכים ללכת לשאול אנשים, אנחנו לא מכפיפים את עצמנו עד כדי להיעלם. יש לנו שכל, יש לנו תובנות, יש לנו הבנה. אנחנו מבקשים שיעירו לנו עם פנס את הדרך. ואנחנו מבקשים ללכת בדרך הזאת, אבל עכשיו אני צריכה, נכון, גם אפילו אם ניקח את המשל של של המבוך, כן? אז אני צריכה לדעת שבמבוך הזה שאני הולכת, מי צריך ללכת שם? הרב שפסק לי או אני? מי אמור ללכת בשביל הזה? אני, בסוף אני צריכה לראות אם יש לי רגליים, אם יש לי מספיק מים, אם אני יכולה לעשות את הדרך הזאת כרגע, או שאני צריכה מנוחה. נכון, מי צריך לדעת את זה? אז נכון, זה השביל, אבל בסוף אני צריכה עכשיו לעשות בהתאמה לאיפה שאני נמצאת, לאיפה שאני מסוגלת לצעוד בשלב הזה, כי את החוכמה הזאת לנו יש, כל אחד לעצמו, וכמובן לשאול לא מתוך ביטול עצמי, אלא מתוך לימוד בעזרת השם של הדרך. בסדר? עד כאן שאלות? יפה, דברתי יפה. יופי, אז אנחנו מתחילות בעזרת השם את פרק ד', שפרק ד' זה איך קונים, מה שנקרא, מה כרטיס הכניסה למידת הזהירות. איך אני אקנה את המידה הזו בנפש? איך אני ידע להיות זהירה? ההפך מזהירה הרבה פעמים זה כאילו פזיז. אני לא זהירה, אני לא שמתי לב, וואי, לא שמתי לב, וואי, וואי, לא שמתי לב. עכשיו, מתי מעצבן אותך שמישהי אומרת לך לא שמתי לב? מתי זה מעצבן אותך?
שיש לזה השלכות.
מה עוד? שאתה יכולה לשים לב, זה הכי מעצבן. מה לא שמתי לב? מה? היא נחמדה, מה לא שמתי לב? דחפת את כל מה שיש פה ולא שמת לב. וואי, נשפך הכל ולא שמת לב. כאילו בואי תעשי איזה משהו, תצרי מציאות שתוכלי לשים לב. כלומר, מתי קשה לנו גם עם עצמנו? מתי שהיה אפשר למנוע את התקלה? כשיש תקלה ולא שמתי לב, הנה יש תקלה שהיא לא בידיים שלי, בסדר? זה לא קשור כבר לתשומת לב. אבל אם זה בידיי, זה מאוד מאוד כואב. אז הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה. שימו לב. כשאנחנו, וזה כן, גם כיף להגיד שזה מה שאתם זוכות לעשות פה, כל אחת, אפילו המעט, זה הרבה מאוד מאוד מאוד. זוכות, מראש שאתם רגילות שזה מה שאתם עושות, אז הרבה פעמים אתם לא זוכות לפרגן לעצמכם על הדבר הזה, אבל באמת זה הרבה מאוד מאוד מאוד. אפילו מישהי אחת, למדה רק שיעור אחד כל השנה, רק אצל מישהו אחד זה מיליון. אתם זוכרים שזה מיליון, זה ממש ממש יפה. אז באמת, כשאני הולכת, ואני לומדת. זה מביא אותי לידי זהירות. למה לימוד תורה מביא לידי זהירות? איך זה? מה זה, אוטומציה? איך זה קורה?
שם לך מראה.
שם לך מראה. מה עוד? למה זה מביא אותי לידי זהירות? למה תורה מביאה לידי זהירות? מה הקטע? נכון, יפה. זאת אומרת, קודם כל הידע, התורני, אני יודעת מה מותר מה אסור. אני יודעת מה מותר מה אסור, אני יכולה להיזהר. אם אני לא יודעת, אז אני יכולה לחלל שבת חופשי. ולא בעיה לי, נכון? כי אין לי שמץ, אבל אם אני יודעת, כן, את הידיעות, אז אני יודעת ממה אני צריכה להיזהר. קודם כל ידיעות פשוטות מועילות, כן, בכל דבר, בכל תחום דרך אגב, כן? זה עוזר בוודאי, בוודאי בלימוד התורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברייתא, התורה מביאה לידי זהירות. אמנם על דרך פרט המביא לזה. הוא התבוננות על חומר העבודה אשר חייב באדם, ועומק הדין עליה, ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד במאמרי החכמים, זיכרונם לברכה, מעוררים על זה. זאת אומרת, לא רק הלימוד, אלא באמת ההתבוננות, כן? לא רק לימוד התורה מביאה לידי זהירות, אלא ההתבוננות על החיים האלה, על עומק הדין, כן? על מעשים שאדם עושה ואין עליהם כפרה, על מעשים שאדם עושה בעולם הזה והוא לא נזהר, יש לזה משמעות. כשאדם יודע מה המשמעות של חיים, אנחנו לא יודעים להגיד מה הערכם של מצוות, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק, אבל אנחנו יודעים להגיד מה מכלל הטוב ומה מכלל הרע, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים לבחור בדרך הטובה, ואם אנחנו רואים פתאום שאנחנו לא בוחרים במשהו שהוא טובתי, העליונה נקרא לזה, אז אני בודקת מה הסיפור, למה? למה אני לא בוחרת בזה? מה קשה לי שם? למה אני כל הזמן הולכת למקום הזה? מה? יש שם משהו, בוא נראה מה יש שם, כן? בטח.
סתם, זה משהו
התבוננות שם.
של א' ד' גורדון, שהוא אומר שצריך להיות על שם טובים. ואתם אומרת, בואה, אולי אני באדם אותו, עכשיו בואה לי, כאילו, הבנתם?
כן, אני חושבת שהבנתי, וננסה לענות. אז קודם כל, ברור שיש אפשרות להגיע לרמות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, רק מהתבוננות ממש. זאת אומרת, בלי ידע תורני, בסדר? נקצין את זה ונגיד בלי ידע תורני. אבל, מי ש, כמו שאנחנו אוהבים לתת את הדוגמה של המכונת כביסה, מי שיצר את האדם, כן, ברא, נכון? יצר את ה... הסתכל בתורה ויצר את העולם, נכון? ככה אומרים? הסתכל בתורה ויצר, כי זה כאילו מתוך ההשראה, כן, משתמש במילים מאוד כלליות, אבל מתוך ההשראה של התורה, בראו את היצור הזה שקוראים לו האדם, אז זה מותאם. זאת אומרת, את צודקת שבאופן כללי אפשר להגיע לרמות מאוד גבוהות מוסריות, אבל יש סכנה. אם אני הכל עושה לפי אמות המידה שלי הפרטיות ואין לי מושג מה מייצר המכונה התכוון, אז אני יכולה להגיע גם לקבלה של כל מיני דברים. למשל, החלה זה דבר נורא חשוב, נכון? אז כל הדברים אנחנו נכיל אותם. יש מקומות שלא נכון להכיל, בסדר? ושהתורה אומרת, ושאם אני הייתי עושה את התורה, כמו אמרתי לכם את זה כבר, נגיד, כל מיני נטיות למיניהם, כן? שמאוד מאוד רווחות היום, יכול להיות שאם היו שואלים אותי, כאילו באיזשהו שלב הייתי מתרגלת לרעיון אולי, והייתי אומרת, בסדר, כאילו בסדר, אם לא היה כתוב מפורש בתורה שזה דבר שהוא אסור ומתואב, בכלל לא הייתי אולי חושבת על זה. כי בהתבוננות אישית, אז זה מצוין אם זה משמח אתכם, למה לא? כאילו, מה הבעיה? זאת אומרת שאני חושבת שיש פה שתי נקודות. נקודה אחת, זה הכל טוב. נקודה אחת, שהיא באמת מאוד מאוד מרכזית, זה באמת יכולת ההתבוננות. שיכולת ההתבוננות היא מאוד מאוד חשובה, ואפשר להגיע לרמות מאוד גבוהות, גם הגויים מייצרים לעצמם מקומות כאלה, גם יהודים. וזה מצוין, זאת יכולת. יש אנשים בעולם הכללי שהם מאוד 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 רוחניים, כן? כל האומנים, כן? הם מגיעים לרמות של התבוננות מרגשות, אבל כשאין את התורה שמנחה אותנו, אז זה לא בול, זה לא מדויק, זה לא מותאם ליצור שאנחנו, כן? ליהודי שאנחנו, כן? כי זה פחות מדויק, ולכן התורה האמיתית מביאה אותך לידי הזהירות הנכונה. זאת אומרת, יכול להיות שאני אזהר ממשהו שאין צורך להיזהר ממנו, ויכול להיות ש... עכשיו, זה לא יהפוך אותי לאדם רע, אבל זה יכול להיות עקום ובאמת, היית בלוויה של הרב אלטמן? נכון, הייתה את האישה הזאת שדיברה? כמו אימא לך התרגשתי ממניה בבא, ממש, ממש. והיא דיברה על כן, על איזושהי באמת יכולת שהייתה לרב באמת, להתבונן על המציאות, מתוך באמת הסתכלות כל כך, כל כך נקייה. כאילו כל ההסתכלות היא דרך צינור מאוד 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 מדויק, וזה באמת גדולה. זאת באמת גדולה. וכשאנחנו באמת מנסים להבין מה מדויק, אז תמיד אומרים שאני חושבת שהיא הייתה משלום עכשיו, אם אני לא טועה, יכול להיות? משהו? שיח שלום. סליחה, זה לא טוב? לא משנה, קיצר, אישה חמודה, ממש, מה שהתרגשתי, מה שהיא אמרה, ראיתי אותה, רק שמעתי. ואני חושבת שבסופו של דבר מה שעוזר לנו להבין את המציאות הזאת זה בדיוק האנשים האלה. ואני חושבת שהבת של הרב אלטמן אמרה לי בשבעה שבאמת זה היה הסיפור, שהוא תמיד אמר הרב שאידיאליסטים יש בכל מקום, כאילו באנשים גדולים, ברור שזה אנשים גדולים, כאילו ברור שיש אנשים גדולים, גם באלה שלא בדיוק חושבים כמוני, כי אין להם את התורה הזאת, אבל גם ברור לי מאוד מאוד שהתורה היא הכי מדויקת, לא כי אני קבעתי את זה, כי הוא קבע את זה, כן? ואני לא יודעת להסביר למה בדיוק ככה, יש כל מיני הלכות, הלכות של הלכות משפחה, הלכות טהרת המשפחה, יש כל מיני דברים שיכולים להראות לנו תמויים, אבל זה הוראות היצרן, ולכן זה מביא אותי לידי הזהירות הנכונה והמדויקת, בעבורי כאדם יהודי, בסדר? ממם, יש לנו עוד 4 דקות, אז נמשיך עוד טיפה. אמנם, על דרך פרט המביל הזה, הוא ההתבוננות על חומר העבודה, וזה אמרנו כבר, כן? שעצם ההתבוננות על, על, על בשביל מה אני פה, ומה המטרה שלי, והחיים הם לא סתם, ויש להם איזושהי מטרה, יש להם מטרה כללית, ויש להם מטרה ספציפית, והשייכות שלי למטרה הספציפית שלי היא מאוד מאוד גבוהה. תבינו שכל המאוויים שלכם, כל הקשיים, הדברים שאתם נתקלות בהם, זה איזה שהם אבני דרך לייעוד שלכם. זה כאילו הדרך לברר את זה, בעזרת השם. והנה בהתבוננות הזה, הערות בהדרגה לשלמי הדעת ולפחותים מהם ולכל ההמון כולו. עכשיו אני רק אעשה הקדמה, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל מהנקודה הזאת. זה אחד הקטעים שאני מאוד 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 אוהבת. נראה לי אני אוהבת ללמד את הספר הזה, פשוט כל פעם אני אומרת, זה אחד הקטעים, אז אני אומרת לה את מזור, אמרתי איזה שיעור שעבר גם. בקיצור, לא משנה, הקטע הזה מדהים. הרמח"ל מדבר על 3, הוא קורא לזה מדרגות, כן? בהתבוננות הזה, הערות בהדרגה, בהדרגה. עכשיו הוא נותן 3 כאילו מדרגות. למה אני אומרת כאילו? כי מדרגות אנחנו רגילים להגיד, הוא במדרגה גבוהה, נמוכה, בינונית, בסדר? הוא בעצם מדבר על המיעוט, הביניים והרוב. עכשיו, באמת, באמת, זה 3 צורות, כן? 3 צורות של עבודת השם פה בעולם. יש כל מיני סוגים של בני אדם, והוא מחלק אותם פה ל3. אני רק אגיד את הכותרות שלהם, ונשלח אתכם לאכול. אז אחד זה שלמי הדעת, השני זה הפחותים מהם, הוא קורא לזה, כן, בעולם הישיבות קוראים לזה הפחותים, בסדר? הפחותים מהם, זה והנה בהתבוננות הזה, הערות בהדרגה, לשלמי הדעת זה הראשון, לפחותים מהם זה השני, ולכל ההמון כולו זה המדרגה השלישי, ששוב אמרנו זה צורות עבודה שונות, ואנחנו נבאר בעזרת השם בשיעור הבא, אחד לאחד, זה ייקח לנו כמה שיעורים, אבל בעזרת השם. ברכה והצלחה, תודה לתאי.